שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
בדרך כלל אני רגיל לפתוח שוב ולומר, ברוך השם, שוב אנחנו נפגשים בין כסלי בית המדרש. שוב אנחנו נפגשים היום בין כסלי בית המדרש הווירטואלי. כסלי בית המדרש של כל הלשון. אז אני לא רואה קהל מולי, אבל אני יודע שברוך השם, רבים רבים מקשיבים לשיעור, וזו זכות עצומה. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשס קורח. בפרשס קורח יש המון מצוות, בעיקר מתנויס, כהונה, תרומס ומייסס. והיום אנחנו עוסקים בסוגיה של פרשס השבוע, במצוות פדיון הבן. אבל פוטור בלי קורונה אי אפשר. ועדיין הסוגיות האלה מלוות אותנו, ולכן אני פותח את השיעור בשאלה מעשית שנשאלתי בתקופה הקשה והמוזרה הזו בהלכויס פדיון הבן. אז אני פותח בשאלה למייסה שהגיע אליי מיהודי חשוב ויקר בארצות הברית. נציג את השאלה, ננתח את התשובה, אבל בעיקר השיעור היום עוסק בשתי שאלות יסודיות חשובות ביותר, בלומדס ובהלוכה. גדר הזמן של פדיון הבן. אז ביום הלמד א' ללידת התינוק אנחנו פודים אותו, ואנחנו נדון היום, האם היום הזה שבו אוכל מצווס פדיון הבן דומה ליום שמיני לגבי מילה, או שמה שני גדרים ושתי סוגיות הם, ואין ללמוד זה מזה, שאלה אחת. שאלה השנייה שעוסקת בגדר הכלולי של ברכס המצווס. אבל קודם, כפי שאמרתי, אנחנו פותחים בשאלה למעשה. יש תשובה של תרומס הדשן, תשובה ידועה שרבים עסקו בה. בעיקר המגן אברהם מצטט את תרומס הדשן ברכשה וסמן שין למטה סעיף קוטן חס במגן אברהם. תרומס הדשן סמן ריש סמכתת דן בשאלה. היום שבו אנו מצווים לפדות את הבן חל בשבס, מה עושים? זו פשיטה לן, שאי אפשר לפדות את הבן בשבס. אם פודים בכסף, כסף זה מוקצה, אי אפשר לטלטל. אבל אין שום עניין לפדות בכסף. שווי כסף ככסף, בפי דין הבן זה דין של לכתחילה, זה לא דין של בדיעבד. אני באופן כללי, כבר כתבתי בשאר הסטיובס מנחסושה, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל אני מאוד מחלץ בדעתי. רבים נוהגים לקנות מטבעות של כסף אורגונליות, והכהן יש לו סט מטבעות כאלה, והוא מוכר את זה לאבי הבן, ואבי הבן פודה, ואחר כך מחזירים את זה. אני מתנגד באופן נחרץ למנהג הזה. המטבעות האלה הם של הכהן, הוא מוכר לאב, האב נותן לכהן, וזה מתון מסלח, זה הרומה, אין בזה שום עניין, אין בזה שום עניין. ואני אומר, פדיון הבן לכתחילה, אתה רוצה לתת חפץ של קידושי, תקנה גביע כסף יפה, ששווה לך משקולים, ותיתן לכהן מתנה גמורה, שיש לו לנצח, בלי מתון המנס לאחזה, בלי הרומה, זה לכתחילה של הברכה, תחילה. לאחרונה הוזמנתי לפדיון הבן, וראיתי שבאמת אבי הבן מוציא גביע כסף, ונותן את זה לכהן, ושאלתי אותו, פעם ראשונה שאני דובק, מאיפה לקחת את המנהג הזה? הוא אומר, מה מנחסושה? כך ראיתי בתשובס מנחסושה ונהניתי עד למאוד. בכל אופן, גם אם לא משתמשים בכסף, אבל אסור לתת מתנות, אסור לקנות קניין בשבס, ולכן תרומס הדשן אומר, זו פשיטה לן שאי אפשר לפדות את הבן בשבס. מנחסושה פרשס קורח, אני לא זוכר איזה סימן. אבל יש הליכות גדולה בכל הגדר של פדיון הבן. האם מדובר בפדיון של ממש? זה לא שנה תוירה, בפרשס השבוע, ופדויוב מבן חוידש תבדה. אז התוירה משתמשת בלשון פדיון. אבל בהלוכה יש לנו שני גדרים שונים של פדיון, פדיון הקדש ופדיון מעשה שני. אלה שתי הפדיונות שיש לנו. האם זה קניין או העתקת קדושה? בפדיון הקדש מדובר בקניין של ממש. כשפודין הקדש, קודם החפץ היה של הקדש, זה כמו קניין. האיש משלם את תמורתו להקדש, הכסף נכנס להקדש, וההקדש יוצא לחולין. במעשה שני יש פדיון, אבל זה לא קניין. משום שאנחנו פוסקים מעשה שני מומן ביילם. זה היה שלי מקודם, וזה נשאר שלי, אז מה זה פדיון מעשה שני? הקדושה נעתקת מן הפירות וחלה על הכסף. אבל בפדיון הבן אין שום נפקא מינה להלוכה. התינוק היה שלי, והוא נשאר שלי. הוא היה קדוש והוא נשאר קדוש, כי כל יסור על קדושים. אבל מעולם לא היה הקדיש. אז מה, איזה מין פדיון זה? יש מגדוי לאחרונים. שני הענקים שבהם, הגון, שינהי בגוס על ילדי ופני ישוע בקדושים חופטס, הם סבורים שפדיון זה רק מעין לשעון מושאל. זה לא פדיון, זה לא יותר מאשר מתנס כהונה. כמו שהמתנס כהונה, כמו זרוי לחיים וקיבו, כמו ריש הסגז, מי שנולד לו בן זכר, צריך לתת מתון על הכהן 5 שקלים. אני הבאתי כמה וכמה מקורות מדבר רבי סיין ושואלים שמדובר בפדיון של ממש, אף על פי שאין נפקא מינה להלוכה. אבל בין כך ובין כך, בלי להיכנס ללומדס, בלי לדון במהות של מצווס פדיון הבן, בין כך ובין כך פשיטלן שאי אפשר לבדות את הבן בשבס. אם זה פדיון של ממש פשיטה, גם אם זה לא פדיון, אבל אתה צריך לתת מתנה 5 שקלים לכהן. בין אם זה כסף, בין אם זה שווה כסף. אי אפשר לתת בשבס. ולכן, אומר תומס אדשן, זו פשיטה לן, שאי אפשר לפדות את הבן משבס. אלא ששאלה אחרת הוא שואל, למה אי אפשר לתת את הכסף לכהן בערב שבס? כדי שיהיה בנו פדוי בשבס. וזה גמור מפורשת, שאפשר לעשות כזה דבר. אפשר לתת לכהן את הכסף או את הפדיון לפני 30, שהפדיון יחול ב-30, בבוא העת. אז למה לא לעשות את זה? אומר תומס אדשן, לא. להלוכה, הפדיון נדחה לאחרי שבת. למה לא לתת לכהן את הכסף בערב שבס כדי שהפדיון יחול בשבס? אומר תומס אדשן דבר מדהים, כי צריך לעשות סעודה. מתי נעשה את הסעודה של פדיון הבן? בערב שבס הוא עדיין לא קיים את המצווה. זה עדיין לפני הזמן. אי אפשר להקדים את הסעודה למצווה. בכל סעודס מצווה קודם מקיימים את המצווה, אחר כך עושים סעודה. נעשה את הסעודה בשבס, אין זיקה, אין פרסום, אין היכר שהסעודה הזו קשורה לפדיון הבן. הרי בלאו הכי יש סעודס שבס. וכאשר אנחנו עושים סעודס מצווה, צריך להצמיד את זה לקיום המצווה. סמוך למצווה, עושים את הסעודה, ולכן, בגלל הסעודה, דוחים את הפדיון לאחרי שבס. כך כותב תומס אדשן. שואל פלוני אלמוני, מי שפדד בנו בעידן הקורונה. היום, גם בארץ ישראל, וגם בארצות הברית, ברוב הקהילות שבעולם היום כבר אפשר להתקבץ, אפשר כבר להזמין כמה אורחים, משפחות כבר מתקבצות, לא בכל מקום בעולם. בדרום אמריקה עכשיו המצב קשה מאוד, ויש מדינות שבהן יש איסור מוחלט לצאת מהבית ולטרח אצל אחרים. אבל לפני חודש-חודשיים, גם בארץ וגם בארצות הברית, כאשר היה איסור מוחלט, אז בפדיון הבן, הכהן בא. בסדר. שוי ממצווה לא ידע דברו. אבל מלבד אבי הבן והכהן, אין שם סעודה. וסעודס מצווה ודאי לא דוחה פיקוח נפש. ובדרך כלל כשאדם עושה פדיון הבן, אין לו מניין בנים מעל גיל בר מצווה. בדרך כלל. אמנם יכול להיות נשואים שניים, והאישה אצלה זה פטר רחם, אבל זה מאוד לא מצוי, מאוד לא שכיח. בכל אופן, שואל פלוני אלמוני, אם בלאו הכי אנחנו לא עושים סעודס מצווה, אז אולי באמת צריך לנהוג כמו ההווה מנה של תרומס הדשת. לתת 5 שקלים לכהן בערב שבס על מנת שפדיון יחול בשבס. למה לא? אם כל הסיבה שלא עושים כן זה רק בגלל הסעודה. שאלה מעניינת. אז לא חשבנו שאת תקופת הקורונה יכול להוליד שאלות מעניינות גם בהלכס בדיין הבן, לא יאומן איך התקופה הזאת מולידה שאלות חדשים לבקרים בכל תחומי ההלכה. מעניין עד למאוד. בכל אופן, פסקתי למעשה, משנה לא יזוזו ממקוימו, ויעשו את הפדיון הבן ביום ראשון או במצוי שבת, זו שאלה בפני עצמה, אולי בהמשך נדון בה. אבל כמו שפסק תומס הדשן, וכמו שמביא מוגן אברהם, כך ננהג גם בתקופת הקורונה. אני אסביר מדוע. אבל קודם כל, חייבים להסביר את תומס הדשן. לא יכול איזה תימא גדוי לדבטל מצווה בגלל הסעודה. מה יותר חשוב? פדיין הבן הוא הסעודה של פדיין הבן. הסעודה זה... תומס הדשן מביא מקורות שראוי לעשות סעודה, אבל זה ודאי לא חיוב דאורייתא וגם לא חיוב דרבנן. הנהגה ראויה, כך ראוי לעשות, ובכלל שצריך להיות הקר שעושים את הסעודה, למה לא די בכך? שאבי הבן יודע למה הוא עושה את הסעודה, הכהן יודע למה עושים את הסעודה, למה? וכי זה מעקב שהסעודה תהיה באותו מקום ובאותו זמן שעשו את הפדיון? לכל יש פה חידוש עצום שאנחנו מבטלים מצווה, דוחים מצווה בגלל הסעודה, וזה מביא אותי לחלק הראשון והחשוב של השיעור היום. במצווס מילה יש שני זמנים. וביום השמיני ימויל בשר אורלוסוי, חובה גמורה למול את התינוק בזמנוי. אמנם, אם האב לא קיים את מצוותו, זה לא מאובס לא יוכל לתקון, הוא עדיין מצווה למול, אבל זה כבר מוגדר מלשלוי בזמנו. סיפה הרוקח יש הגדרה מאוד מעניינת. הוא מדבר לגבי מצוות אחרות, לגבי, אבל האם מלשלוי בזמנו זה גדר של תשלומין על מילה בזמנו? וכמה מקומות בהלכה יש מושג של תשלומין, בקורבונס יש תשלומין, בתפילו יש תפילס תשלומין, מילה שלוי בזמנה ומילה בזמנה, מה היחס שביניהם? האם זה גדר של תשלומין? אבל מכל מקום, אב שלא הומל את בנו ביום השמיני עבר על עבירה, וביטל מצוות עשי. במחסו שו יש ויכוח גדול עם הדבר אברהם, מילה שלוי בזמנו. האם כל רגע זה חיוב? או מכיוון שעובר הזמן, מכאן ואילך זה רק זריזן מקדים מלמצוס. אבל זה ברור שביום השמיני ימל בשר לא סוי זו חובה. לא אומר ביום השמיני עבר עבירה, ביטל מצוות עשי. עדיין הוא חייב למול שלוי בזמנו. מה המעמד של יום למד א' ללידת התינוק לגבי פדיין הבן? האם חייבים לפדות באותו יום? אלא שגם הוא ביטל את המצווה עדיין מצווה? אבל זה כמו פדיון שלוי בזמנוי, ודין פדיון הבן כדין מילה? לא. פדיון הבן, יום למד א', מעיקר הדין זה כמו יום למד בייז, כמו יום למד ג', כמו קוף למד בייז וקוף למד ג', כמו ריש למד בייז וריש למד ג', אלה שזריזם מקדים אל המצווס. יש אחרונים שלא נטו כן, אבל ברור בעיניי שכך פשוטם של דברים. והחילוק שבין מילה לפדיון הבן נעוץ בתורת מוישה, בפסוקים. במילה כתוב, וביום השמיני ימויל בשר אורלוסוי. ביום השמיני ימויל, זו חובה. מנין לנו שיש מצווה שלוי בזמנו, ימויל לכם כל זוכר. זה פסוק אחר, באותו פסוק לא כתוב זמן. אבל בפוסק בפרשס השבוע כתוב, ופדויוב מבן חוידש תפדה. מבן חוידש, לא בן חוידש. מבן חוידש תפדה. זאת אומרת, מבן חודש ואילך, יש מצווה של פדיון הבן. וכך הדברים מפורשים בתוספות, בו ובאס לדף ה'. מה זה קשור לפדיון הבן? כתוב שם משהו בפדיון הבן בגמור אלו. אבל זה דרכם של בעלי התוספות. הרבה פעמים אני מצטט את לשונו החביבה של המרשל. רבינו המרשל היה מריץ גדול של גדולי האשכנזים. הוא היה קנאי אשכנזי. מי עוד היה מעיז לכתוב שרבנו תם היה הרבה יותר גדול מהרמב״ם? אלה מלאך היליון, מי העיז להכניס את ראשו בין הורם גדולם? אף אחד לא העיז, אבל המרשל מעיז, הוא המרשל לא מפחד מאף אחד. למשל היחסית גדול של גדולי אשכנז, הוא כותב רבנו תם היה הרבה יותר גדול מהרמב״ם. לא יודע איך הוא הגיע למסקנה הזו, אבל כך כותב המרשל. בכל אופן, המרשל מתאר את גדולתם של בעלי התוסס. המרשל הוא פרק מרובה בים של שלמה בבבא קמא, והוא כותב, בעלי התוסס עשו את כל התלמוד ככדור וגלגלוהו ממקום למקום. איזו הגדרה מרתקת. בעלי התוסס חידשו, חידוש עצום. וזה לא מילתא דפשיטא, לא מובן מאליו, שהתלמוד, הש"ס חייב להיות קונסיסטנטי, עקבי. והם למדו את הש"ס, בגדולתם היו להם אלף אלפי קושיות וסתירות. כדי ליישב אלף אלפי קושיות, חידשו אלף אלפי הגדרות ותירוצים. וכך חידשו הלכה. כותב המשל, בעלי התוסס, עשו את כל התלמוד ככדור וגלגלוה ממקום למקום. אז התוסס בבובה מעשר דפי, שם יש מחלוקת המרואים. חזוקה אין עודם פוריה תוך זמנוי. ולכן, כאשר לא יבוא אומר, פרעתי את החוב לפני הגיע הזמן, הוא לא נאמן. חזוקה אין עודם פוריה תוך זמנוי. הבאי חולק והבאי אומר, עובד אין שאתה פורה בגוזים לי. לפעמים אדם כן פורה בתוך הזמן. תוסס אומרים, אז מה בקשר לפדיין הבן? תוסומים בפידי לבן, לפעמים האב רוצה לפתות לפני הזמן, כי כאשר מגיע הזמן, זה ליזם מקדים על המצווס. ולכן הוא לחוץ לקיים את המצווה מה שיותר מוקדם. למדנו מדברי התוסס, כאשר מגיע הזמן, זה ליזם מקדים על המצווס. ולכן הוא לא רוצה לאחר את המועד. למדנו מדברי התוסס, כאשר מגיע הזמן, זה ליזם מקדים על המצווס. אבל זה לא עניין של חובה דווקא, לבדות ביום השמיני. כך כותב הראש. הלכס פדיין הבן לרבנו הראש, כותב הראש. מי שמגיע יום השלושים, דהיינו יום למד א', מצווה בו להיות חועל תחמיצנו. ולכן צריך להקדים ולבדות אותו בו ביום. הלשון הזה, מצווה בו להיות חועל תחמיצנו, לא מופיע בש"ס, לא בבבלי, לא בירושלמי, מקורו במחילתו. ושמרת מסמצויס, אל תקרא מצויס, אלו מצוויס, מצווה בו להיות חו אל תחמיצנו, מחילתו פרשס בוי. הראשונים קושרים את זה עם זריזן מקדים אל המצוויס, מצווה בו להיות חו אל תחמיצנו. הרי הראש מתקשר לדברי התוסס בבבסה, זריזן מקדים אל המצוויס, כך כתוב בסייפה היראים, וגם סייפה היראים, רב אלעזר ממצא היה אחד מבעלי התוסס, מצווה קוף מהם. גם הוא כותב, זריזן מקדים על המצווס. ספר החינוך, שין צדיק בייז. אז החינוך בניגוד לראש, לתוסס, לא היה מן הפויסקים, אבל ספר החינוך הוא מקור חשוב ביותר, והוא כותב, מי שמגיע יום למד א' ללידת התינוק, אז חכם לב ייקח מצווס, ולכן הוא צריך לזדרז ולבדות מה שיותר מהר. אז גם הוא משתמש בלשון של מידס חוסידס, כך ראוי, חכם לב ייקח מצווס. אבל אולי המקור החשוב ביותר, שולחן אורך. על שולחנו של הביס יוסף אנחנו יושבים, מלחמו אנחנו אוכלים, את מימיו אנחנו שותים, והלשון של השולחן אורך, שין ה' סיף יוד א', שצריך לזדרז ולבדות בו ביום, שלא ישהה את המצווס. וזה מבוסס על הלשון של הגמור ביבום אסלאם הטס ובעוד מקומות, שהיא ומצווס לא משהינן. ולמדנו מכל המקורות האלה, מי בא לי התוסס עד לשולחן אורך? בניגוד למילה, יום שמיני זה חובה גמורה, ואם עבר יום שמיני ביטל מצוות עשה, לא כך בפדיין הבן. בפדיין הבן זה רק עניין זריז מקדים למצווס. וכפי שהסברתי, כך משמע מלשון הפסוק, מי בן חוידש תיבדה, בניגוד למילה שכתוב, וביום השמיני ימול בשר הלא סוי. ולכן תימה בעיניי, רבי יהודה אסד, שהיה מגדולי הגדולים בהונגריה, סימן ריש סמך בייז, בתשובה שלו בירדיו, הוא כותב, חובה גמורה, מי שלא פדה ביום שראוי לפדיון, מבטל מצוות עשה. כך כתוב בפסקי הסידור של בעלת העניה, פסקי הסידור בפדיון הבן, עובר בעשה. תשובס מהרשם, בגדול על בקיאותו, חלק ב-SMM ג' מצטט, תניה רבוסי. זה כבר אחד הראשונים. רק המרשם היה כל כך בוקי בכל הראשונים, לא הראשונים הסטנדרטיים, הרשי וטויסס והרמב״ם שכולם לומדים. תניה רבוסי צדק חס, מצטט המרשם כתוב. עבר יום שבו הוא צריך לבדות ולא פדה, עובר בעשה. האם יש כמה חלוק עשרה שעינם? לא. אני הזדעתי לא. אני חושב שזה טעות. מכיוון שיש כל כך הרבה שעינם שציטטתי. וכולם בכל אחד מדברים. זה רק עניין שזיז מגדים למצס. וכך משמע מלשון הפסוק. ולכן אני אומר. זה רק עניין של לשון. מנחס אושר בריש סימן דלת בהוצאה החדשה. בהוצאה ישנה מדורה כמה זה היה סימן ג' ובהוצאה החדשה שיצאה לאור לפני שנה זה סימן ד' עסקתי במצס פריו אורביו וציטטתי את לושן הרמב״ם פרק תזבוב כמדומני הלוכה בייזו הלוכה ג' מלכס אישוס כותב הרמב״ם מתי זמן של מצס פריו אורביו משנסה בן 17 אם הוא עבר 20 שנה ולא נשא אישה, הרי זה עובר ומבט על מצווה ססי. ושאלתי, מה, שנה 20 זה כמו ביום השמיני ימור בשר הלוסי? זה כמו זמן קרי השמה שעובר? איפה כתוב בתואר 20? ואיפה מצינו מצווה שיש לך 3 שנים או 4 שנים? אופציה. ואז פתאום עבר 20, ביטל מצווה ססי, אז לאחרי 20 זה תשלומים, כמו מילה שלוי בזמנו. כל מה שקשור לשנת 20 זה רק גמורה בקידושין, שזה מעין ממרד אגדת, טיפח עצמו יסוף. אם אדם עבר 20 שנה, אז בשמיים אומרים, טיפח עצמו יסוף. אבל, ולכן ברור בעיניי, שלפעמים בדברי הראשונים כתוב עובר במצס עשה, ואין הכוונה מבחינת ההגדרות ההלכתיות והלמדניות שזה ביטל מצווה ססי אלא פרי הרביו בגלל שמצווה הזו כל כך שונה וכל כך מיוחדת הלא כל שאר המצוות אדם בגיל 13 חייב בכל המצוות אבל חזל אומרים בן 18 לחופר חזל הבינו לשאת אישה זה חייב להיות שונה זה לא לגמרי תלוי בידו כמו קריאת שמה כמו הנוכס תפלן צריך למצוא את האישה הנכונה, והיא גם היא צריכה להסכים אליה, וזה לא תמיד בידו, ולא כל אדם בגיל 17 כבר ראוי, כבר בשל, בוודאי לא בן 13, ולכן, נמסר הדובר לחכומים, והחכומים בעומק ורוח קודשם, קבעו, לפי הנראה להם, מועדים. מ-18 ל-20 יש לך זמן, תתחיל לחפש, אם יהיה לך סייעתא דשמיא, בן 18 לחופה. תשתדל עד 20. לא מצאת, תמשיך לחפש. אז כותב הרמב״ם, עד גיל 20 אין קפידה אולוף. זה מעין המלצה. תתחיל לחפש אישה, תתפלל ותעשה השתדלוס. אבל אתה חייב לגמור את זה עד 20. אם זה בידך, אם לא, אז לא. אז מה זה שכותב הרמב״ם, אוי ורומבט למצססי, לא כמו מילה בזמנו. ולכן אין זה פלא כלל בעיניי לפרש בדרך הזו גם את דברי תניה רבוסי. כשמגיע הזמן לפדיון הבן, בגלל שמצווה זו כל כך חשובה וחביבה ויקרה, אדם עם אותה אישה יכול לקיים את המצווה הזו רק פעם אחת בימי חייו, עליו כל אדם זויך, זו מצווה חביבה, ולכן תעשה כל מאמץ לקיים אותה, במועדה, חביב ומצווה בשעת, וזריז למדים על המצווס. אבל מבחינת ההגדרות הלמדניות ברור בעיניי, אין בזה מחלוי כסר ישראל. ולא כדברי האחרונים הנ"ל שציטטתי. החובה לבדות ביום הראשון הראוי לפדיון זה רק זריז מקדים על המצוות. ואחרי כל ההקדמות האלה, אין זה פלא כלל שאנחנו דוחים את פדיון הבן ליום ראשון בגלל הסעודה. אין זה פלא כלל. מנחסו שברשס, אבל אני לא זוכר איזה סימן, הרחתי הרבה בדין של זריז מקדים על המצוות. משום שלמדנו את הגדר הזה מאברהם אבינו, וישקה מאברהם בבויקה. מכאן שזריז מקדים על המצוות, כך למדנו בפסוחים דף דלת. והבאתי הרבה מקורות, שבהם הפויסקים דנים, מצווה מן המופרך כנגד זריזן, מה יותר חשוב? מה דוחה מה? אחד המקורות זה תרומס הדשן בתשובה אחרת. הוא אומר שיש למתין בקידש לבון עד מיצוי שבס, אף על פי שאפשר לקדש באמצע שבוע. למה? כי מיצוי שבס כולם שמחים, לובשים בגדי שבס. וכי משום כך נבטל מצווה? זה לא ביטול מצווה, זה זריזן. לקיים מצווה בשלמותה גובר על זריזן. כך למדנו מתומס הדשן. מילה בזמנו, מעלו יש השחר, מילה כשאלה. ויאף על פי כן, אני מעולם לא הוזמנתי להיות סנדק בנץ. ודאי לא בעלו יש. מה הייתה למתין עד שעה 9-19? שהמשפחה תוכל להגיע, ברוי ועם האדרס מלך. הרי שמעשם בכל יום, כדי לחבב את המצווה ברוב העם, אנחנו מתפשרים עם זריז מקדים על המצווה. ומכיוון שבפדיון הבן זה רק עניין של זריז מקדים על המצווה, לא יפלא כלל שתרומס הדשן אומר, כדי לעשות סעודת מצווה, כדבעי, כמו שראוי, כמו שצריך, כן, אנחנו דוחים את הפדיון, ליום ראשון. אז קודם כל היה חשוב בעיניי, כי זו סוגיה מעניינת, להגדיר את התוקף של זמן פדיון הבן, בניגוד לזמן מצווה סמילה. אז חוזרת ונשאלת השאלה, אבל אם בלאו הכי אי אפשר לעשות סעודת מצווה, וכל הסעודה המקסימום יביא בן הממויל, אז אולי באמת, כדאי לתת לכהן את הכסף בירש שבס, והפדיון יחול בזמנו, ונוכל גם לקיים את הזריז מקדים על המצווה. אבל הלכה אין הדבר כן. ולמה לא? כי תרומס הדשן כותב טעם נוסף. מדוע דוחים את הפדיון משבס ליום ראשון, ולדעתי הטעם השני הוא הטעם העיקרי, ולא הסעודה. מה עוד אומר תרומס הדשן? אם אנחנו נותנים לכהן את הכסף בירש שבס, הפדיון יחול בשבס, יש לנו בעיה עם הברוכה, ולא נוכל לברך שקדישונו במצווי סביציבונו. שהרי, מתי נברך? לפני שנותנים לכהן את הכסף, אתה עדיין לא מחויב, עדיין לא הגיע זמן המצווה. איך תוכל לומר וציבונו כאשר אתה עדיין לא מצווה? כך כותב תומס הדשן. ולכן, כדי שנוכל לברך על המצווה, חייבים לדחות את זה אחר שבת. אז שאלתי במנחסו שו, סמן חוף ה' עוד דלת במנחסו שו כלולי המצווה, הספר הזה חביב על היד למאוד. הספר הזה מטפל בכל הכללים יסודיים בקיום מצווה עשי. סריזן מקדימן, שום מצווה לא משינן, כמה הוצאות צריך להוציא בקיום המצווה, שמחס המצווה, מצווה סיחס כוונה, שליחוס במצווה, כל העקרונות היסודיים בקיום המצווה. אז דנתי והבאתי את הטעם הזה של תרומס הדשן בסימן חופי, אבל מכל מקום אומר תרומס הדשן, ערב שבס אי אפשר לברך, כי עדיין לא הגיע זמן המצווה, איך אפשר לברך? לפני שמקיימים את המצווה, לפני שמגיע זמן המצווה, כך תמיה תומס הדשן. ואני שאלתי, אז למה שלא ייתן את הכהן את הכסף בירב שמס? ויאמר, אני רוצה שהכהן יקנה את הכסף מחר בשעה 12. ואז 10:50 יעמוד האב, אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מה שכדישונו במצווה סביבונו, ולמה לא? אז הסברתי שבנכס המצווה מברכים רק על מייס המצווה, לא על קיום מצווה שאין בעשייה. ולכן אי אפשר לברך את הברוך האלה כשנותנים את הכסף לכהן. על הכסף שנתת אתמול, היום אתה לא יכול לברך, כי אין כאן מייס המצווה. ואתמול אתה לא יכול לברך, כי איך יאמר וציוון. ותרומס הדשן הוא מקור לשאלה מאוד
כל הלשון
יסודית שפלפלתי, הזכרתי לפני שניות מעטות את הדברים שכתבתי במחסו של כלול המצווה סמכופי, מה נידון שם ביחס המצווה. ושאלתי שאלה מאוד יסודית, האם אפשר לברך את הברוכה טרם הגיע זמן המצווה? יש מצוות שזמנם ביום, יש מצוות שזמנם בלילה, ואני שואל, הזמן חשוב רק בקיום המצווה או גם בברכס המצווה? ניקח לדוגמה מצווה סלולב. זו מצווה שמתקיימת ביום ולא בלילה. האם אדם יכול להסתכל על השעון? 15 שניות לפני אלויס השחר, הוא מברך שכדישון הוא במצווה יסב סימון נטיל הסלולב, ברגע שעולו השחר נותן לולב. שמחס המצווה בוערת בו כתב ערה גדולה. יום ראשון של חג הסוכות, שנה תמימה הוא מחכה למצווה, לא רוצה להתעכב אפילו רגע, ולכן הוא מברך לפני אלויס השחר, כדי לקיים את המצווה מיד עם אלויס. האם זה ברוך לבטון? האם יש בעיה לומר וציוונו, כאשר הוא עדיין לא מצווה? וחצי שנה אחר כך, פלוני אלמוני, אותה דילמה הייתה לו במצווה סמצה, והוא משתקק כבר לקיים את המצווה. אז הוא ממתין עם השעון שלו 15 שניות לפני צייס הכחוב, מברך על המצה, איך שיצאו הכחוב ומוכר מצה. אז במצה זה לא פרקטי, זה לא בדיוק עובד כך, משום שאתה לא יכול לעשות קידוש על צייס הכחוב, בכלל שכוס של קידוש זה דלת קויס, אז זה לא בדיוק מצה, אבל השאלה היא יותר שאלה עקרונית, תיאורטית. האם גם הברוכה צריכה להיות בזמן של קיום המצווה, או שם המצווה לחוד וברוכה לחוד? שאלה מאוד מעניינת. והבאתי מקורות לכאן או לכאן. שניים, וחשוב אחרונים, דנים להדיה בשאלה הזו. ביקורי ינקוב, הלא הוא בעל אורך לא נער, בספר הנפלא שלו ביקור ינקוב על סוכר. תוף ריש למתת סיף חוף ה' הוא שואל שאלה הזו לא לגבי מצה, לגבי מצה זה באמת לא פרקטי, אבל הוא דן בשאלה לגבי סוכר, לילה אלף של חג הסוכר יש. הוא מברך לפני צייס הכחובים, ומיד בצייס הכחובים אוכל כזייס פס בסוק. האם הוא יכול לומר בציוונו? והוא כותב, ברוך לבטולה. אי אפשר לומר בציוונו, כשאתה עדיין לא מצווה. רב שלמה איגר. בנו הגדול של רבינו, רב עקיבא איגר, גיליון מהרשו, יורדי הסמכוב חסיף יוטס, אומר רב שלמה איגר. אי אפשר לברך על כיסוי הדם לפני השחיטה, כי לפני השחיטה אין דם, אז אין מצווה כיסוי הדם. אז איך אתה יכול לומר וציוונו, כאשר עדיין לא צוויית, ולכן זה ברוך לבטול. אז רב שלמה איגר ורב ינקב אטלינגר, שניהם אומרים, אי אפשר לומר וציוונו לפני שהמצווה חלה, לפני שדם מחויב. האם שתי הלכות האלה של רב שלמה איגר והאורך לנר תלויים זה בזה, או שמה יש לחלק ביניהם? ודאי שאפשר לחלק ביניהם. הצד השווה מאוד ברור ופשוט. הדמיון ביניהם פשוט בתכלס. בשניהם חידשו אחרונם, אתה לא יכול לומר בציוונו לפני שאתה מצווה. אבל החילוק ביניהם גם מאוד פשוט. יש מקום לומר שבכיסי אדם זה ברוך לבטול, אבל לא בסוכר. בקודשם יש כלל מחוסר הזמן לאו כמחוסר מייס אדומי. בסוכר זה רק עניין של זמן. בעוד 5 שניות תהיה מחויב. אז מה אם אתה אומר בציוונו? זה בא מעצמו. מה שאין כן לברך על הכיסו לפני השחית, זה מחוסר מייס. מאידך, אפשר לטעון להפך. כיסי אדם אין לו זמן. אתה מחויב במצווה הזו כל היום וכל הלילה וכל ימות השנה. אין זמן במצווה כיסוי אדם. זה רק עניין טכני. אז למה אני לא יכול לומר גם לפני השחיטה שקדישונו במצויס וציוון אורחס הסדם, הלא זה, המצווה הזו נוהגת עכשיו כשאני אומר את הברוכה, מה שאין כן, כל עוד זה יום ולא לילה, אז עדיין לא חג הסוכה, אז אתה לא מצווה לשבת בסוכה. אז יש לחלק בין שתי הדוגמאות, אבל הצד השווה שבהם האחרונים אלה הבינו, אתה לא יכול לברך על המצווה טרם הגיע הזמנה, כי אתה לא יכול לומר וציוונו. אני לכשעצמי תמיד הייתי סבור, ולמה לא? מה הבעיה? מה הבעיה לומר וציוונו? הלו, האדם הוא בר חיוב, הוא חייב בכל המצווה שבתואר. כל מצווה במועדה, כל מצווה בזמנה, אבל למה הוא לא יכול לומר וציוונו? בעוד 5 שניות אני אהיה מצווה, זה, מה הבעיה לומר וציוונו? מן הסברה, תמיד היה נראה לי פשוט שלא כדברי האחרונים הנ"ל. עכשיו, אני אף פעם לא נהנה לחלוק על האחרונים, זה לא שמחה. לפעמים, אני יודע שאנשים שמקשיבים לשיעורים שלי, לפעמים הם מרגישים חוסר נוחות, והם תמאים, איך הוא מעיז לחלוק, ואני תמיד אומר, אם היה מדובר בזכות, הייתי מבטל על הזכות הזו, אני לא מתלהב מזה, אבל זה חובה, אדם לא יכול לוותר על חובות שלו, מי שיכול למחול את החוב זה עמל ולא על אויבר, והקודש ברוך הוא ציוונו ללמוד, בכלם שהקודש ברוך הוא נתן לנו ללמוד, ולכן, כשאדם עמל ותואר, וכך הוא מבין, וכך הוא יוצא לו, זו מצוותו, זו חובתו, בכל אופן. מן הסברה הייתי סבור, שאין שום בעיה לומר וציוונו, גם לפני שהגיע הזמן, אני מצווה בכל המצווה שבתואר, אני מצווה במצווה סוכה, כאשר מגיע זמנו, אני מצווה בכיסי אדם, כאשר יש לפני דם. אבל מכיוון שאני לא אוהב לחלוק על האחרונים, יש 2 מגדול האחרונים, שסבורים כמותי. באופן לגמרי מקרי, 2 הגדולים שאני מצטט עכשיו, 2 היו חסידים מובהקים, מעדת החסידים, אבל לא שיש בזה נפקא מינה. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גדולים, כולם קדושים. פונם יופו איספשס אחרי מויס. פונם יופו איס היה בעל האפלו, תלמידו של המגן ממזריץ', אחיו הצעיר של רב שמואל קמניקליש, רב פנחס איש הורוביץ, היה ענק שבענקים, העיד עליו גדול המסנגדים, אז מה צריך יותר היה מזה? אני לא יודע, ביהודה היה גדול המסנגדים בדורו, ידועה תשובתו, מדור הקם יורדי הצד הגימל, הוא תוקף את החסידים, ואני לא יודע, ביהודה כתוב דבר מדהים, הוא כותב, התחלתי לכתוב ספר על כסוביס, ואז יצא לאור ספר אפלו על כסוביס, וראיתי שאין לי מה להוסיף, אין לי מה לעשות עם המסכת הזו, אין לי כלום להוסיף על דבריו. כך כותב הנוי דביודי, ולכן שיניתי את התוכניות שלי, ואני לא הולך לכתוב צלח על כסוביס. יש לנו צלח על מסכת בסיידה מויד, אבל הצלח אומר, ראיתי את הספר המדהים האפלו, ולכן אין לי מה להוסיף על דבריו. חזי מן גבר רבי דקומה סדלי, בכל אופן. הגאון הזה כתב 3 ספרים, ספר מקנה קדושין, ספר אפרור כסובס, ופונם יופס על תואר פשס אחרי מויס, הוא דן בדיוק בשאלה של רב שלום איגר, האם אפשר לברך על כיסוי אדם לפני שהוא שחט, וגם הוא כותב ברוך הלבטולה, אבל הסברה שלו שונה לגמרי, הוא כותב שהשחית זה הפסק, אם זה הפסק זה ברוך הלבטולה, הרי לן לא הפריע לו וציוונו, זה לא הבעיה שלו, אפשר לומר וציוונו, אבל הוא סבור, מכיוון שהשחיטה והכיסוי הם 2 מצוות, אז השחיטה זה הפסק בין הברוכה למצוות כיסוי האדם. דרך פיקודך, מי היה דרך פיקודך? הבני יססחר. בני יססחר גם הוא היה לא רק חוסיד שבחסידים, מייסד שושלת חסידית. הוא היה הראשון של הרבס מבית דינוב. הבני הססחה היה גאון עצום בכל מקצועי שבתוירה, בחסידות, בדרוש, דרושים נפלאים, בקבולה וגם בהלוכה, וכתב ספרים רבים. אחד הספרים המיוחדים שלו זה דרך פיקודך. זכינו רק לחלק קטנטן מהספר הזה. הוא היה אמור להיות על כל תרי"ג מצוות. והמבנה של הספר, המהלך של הספר להסביר בכל אחד מתרי"ג מצוות חלקי מחשבת דיבור מעשה. מה הם חלקי המחשוב והדיבור והמעשה. מצווה וו, אכילס קורבן פסח, בספר דרך פקודךו, הוא כותב חידוש. אדם שהתחיל לאכול את הפסח לפני הזמן, לפני צייסה כחובן, בליל תזבוב, הברוכה שלו זה ברוכה לבטולה. למה? לא משום שהוא בירך לפני הזמן, אלא אכילס הפסח לפני שהגיע הזמן, זה אכילס הרשוס, זה לא אכילס מצווה, זה אכילס איסור, הוא ממילא זה הפסק. השני הגדול לאלה, דנו בדיוק באותה שאלה, מי שבירך לפני הזמן, ולמה הם אומרים ברוכה לבטולה? לא בגלל שאי אפשר לומר וציוונו, אלא בגלל שזה הפסק. ואני לכשעצמי, כשהיה נראה לי לפקפק בדבריהם של רב שלמה מאיגר ושל האורך רונר, מה שבעיקר היה קשה לי, מסעיף מפורש בטור ובשולחן אורך בהלכות שויפו, תוף קוף פייחס. שם יש מלכויקס בין המחבר והרמו, מי שהתחיל את התקיעו לפני אלויס השחר, ותקע תקיעה ארוכה. ואותו חלק של התקיעה לאחר אלויס השחר, היה כשלוש תרועס, היה מספיק ארוך, אם יוצא ידי חבוס אלו. האם צריך שתחילה סדקיה יהיה בזמן הראוי, או שלא אכפת לנו מתי הוא התחיל? העיקר שיש תקיעה כהלכתה לאחר אלויס השחר, זה מחלוק ישמחה וברמו. ולמה אף אחד לא אומר, רק רגע, אבל יש לך בעיה עם הברוכה. יש לך בעיה עם הברוכה. אם התחלת את התקיעה לפני אלויס, אז מתי ברכת? עוד יותר מוקדם, אז זה ברוכה לבטולה. ואף אחד לא אומר את זה. עכשיו, אני לא יודע אם זה פירח. שראי, כל הדין הזה הוא דין של בדיעבד, לא דין של לכתחילה, שאלה אם יוצא ידי חוי ווסוי. אבל אף על פי כן, מי שרגיל בדברי הפויסקים, לא ימלט שמישהו, הטור, הבח, הביס יוסף, הפריש, המוגנב לא המתה, שמישהו יאמר, אבל מי שעושה כאן מברך ברוכה לבטולה, מי שעושה כאן, בכל, יש לו בעיה עם הברוכה. אז מכאן אני למדתי, אין לו בעיה עם הברוכה, הברוכה זה לא בעיה, אפשר לברך גם לפני אלויס, העיקר שלא יהיה הפסק. אז למה התחיל לסדקיה, זה לא הפסק? לא יודע. זה לא הפסק, כי סך הכל זה תקיה, זה לא בהכרח שזה הפסק. מכל מוקוים, כך היה נראה לי. וכל זה מחזיר אותי לתרומס הדשן. מה אומר תרומס הדשן? אם אתה נותן לכהן את הכסף לפני שבת, אתה לא יכול לברך בצבעונו. למה? כי עדיין לא נצטווית. הרי לכאורה מפורש בתרומס הדשן, כי דבריהם של רב שלמה מאיגר והאורך הוא לנר, ולא כפי שאני הוכחתי עם השולחן אורך, ולא כפי שאני הבאתי עם הדרך פקודךו והפונמי אופריס. יכולתי לומר שעיקר כוונס התרומס הדשן, כשהוא נותן לכהן את החמיש אשכול המערב שבס, זה לא רק שהוא מברך לפני הזמן, הוא גם מקיים את המצווה לפני הזמן. כי המצווה זה לתת לכהן. ולכן הבעיה זה לא רק הברוכה. איך אתה יכול לברך על מצווה שאיננה מצווה? המצווה תתקיים רק למחרת. ולמחרת אתה לא יכול לברך, כי אתה צריך לברך על מעשה מצווה. ולכן אין ראיה מתרומס הדשן לאחרון המנהל, כי הם דנים במצב שהמצווה מתקיימת בזמנה ובמועדה כהלכתה, רק הברוכה נאמרה לפניכם. מה שאין כי בתרומס הדשן, הוא מברך על נסינס הכסף לכהן, וזה לא מצווה הנתינה הזו, כי זה עוד לפני הזמן. אבל הלושון של התרומס הדשן זה, איך יאמר וציוונו, אי בדידי טליה, וזה כלל גדול בדרך לימודי. אני מתפשר בלשונות, העיקר זה, אולי הכוונה שלו, איך יאמר וציוונו על נסינס הכסף, כאשר נסינס הכסף זה לא מצווה. אבל אני מודה שפשטס הלושן משמע כך רואי נמלל, אבל בתשובס הרענך, שהיה כמעט בן דורו של תרומס הדשן, צדיק ת', הוא כותב, אתה לא יכול לברך לפני הזמן, אם חס וחלילה ימות הבן, אז הברוך עליו הטוב, כי לא קיימת את המצווה. אז מהרה אנחנו רואים להדיה, אילולי החשש הנורא הזה, שמיימות התינוק, אין שום ראיה לומר וציוונו גם לפני הזמן, וכשיטתי. אז קודם כל לגבי שירתו של פלוני אלמוני כבר פסקתי, לדעתי עיקר הטעם של תרומס הדשן זה הברוכה, זה טעם יותר מתקבל, יותר מתיישב על הלב מאשר הבעיה של הסעודה. ולכן, גם אם אי אפשר לעשות סעודס מצווה כלל, אי אפשר לנהוג במנהג לתת את הכסף מערב שבס, בגלל הבעיה של הברוכה. לעצם הפלפול המרתק, שהעליתי על שולחן מלוכם בשאלה המעניינת הזו, אפשר לברך לפני שמגיע זמן המצווה. בלונדס, אפשר לפרש את כל המושג של ביחס המצווה בשתי דרכים. אפשר לומר ברוכה לחוד ומצווה לחוד, שני גדרים. כשם שמצינו ביחס הנהנן, עושה לאודם שיהנה מיועלם הזה בלי ברוכה, כך למדנו בברוכה סטפלה מדי. הנהנה מיועלם הזה בלי ברוכה, כאילו גויזה לסמוקוים וכנסת ישראל. ברור שהברוכה והאכילה זה לא אותו דבר. זה הנועס הגוף. זה ברוכה לקודש ברוך הוא. כך גם ביחס המצווה. אמרו חזל, כשם שאתה צריך להודות לקודש ברוך הוא, לפני שאתה בא ליהנות מן העולם, באותה מידה צריך להודות לקודש ברוך הוא לפני שאתה זוכה לקיים מצווה. אבל ברוכה לחוד ומצווה לחוד. אפשר לפרש אחרת. אפשר למה שביחס המצווה זה כמו חלק של המצווה. וכשם שחזל תקנו הרבה פרוטים במצווה מעבר לדיורייסה, מן הדוירת אם צריך לברך על המוזן. כל אחד לפי לשונו. באו חזל ותקנו שלוש ברכות בביחס המוזן, ותקנו נוסח. אדם צריך לקדש את השבס, בכל לשון שירצה. ספר החינוך כותב את המצווה של קידש, לא אמר הדבורים שיש בהם קידוש הסיועים ושבוכוי והבדלוסוי משאר היומים. כל אחד בוחר בלשונו. באו חזל ואמרו לו, תקנו נוסח הקידוש. כללו יציאס מצרים בקידש היום, תקנו שצריך לברך על הקויס, לקדש על הקויס, קידש במוקם סעודה. אז בהרבה מצוות באו חכמים והוסיפו פרטים רבים מעבר לדיורייסה, כך גם תקנו ביחס המצווה, וביחס המצווה כמו חלק של גוף המצווה. כך צריך לקיים את המצוות, לברך ולקיים. אם נאמר שברוך הלכות ומצווה לחוד לחוי רמסטאבר, כי נטיית ליבי אפשר לברך גם לפני שמגיע זמן המצווה. העיקר שלא יהיה הפסק, שיהיה אויבל הסיוסון. אבל אם נפרך שביחס המצווה הופך להיות חלק של המצווה, כך צורס המצווה מדרבונון, אז מסתבר תווי שגם הברוכה צריך להיות בזמן המצווה, כי זה הופך להיות חלק של המצווה. האם יש לי מקור מפורש? לא. אבל לי ביום עלי, שזה תלוי בשני הסברים שאנחנו מוצאים בריטבו, למה בכלל צריך לברך אוי ולעשי אוסון. כמה מקומות בשעס, בעיקר פסוחם דו זיין, אומרים חזל, כל המצוות מבורך עליהם אוי ולעשי אוסון. צריך לברך לפני שאדם מקיים את המצוות, בשום מקום. ובאבי ביושע מלא פרשו למה. למה חשוב לברך אוי ולעשי אוסון? ביחס המוזן למשל מברכים אחרי האכילה. וריטפה כותב שני הסברים. החסידי של ריטפה. הרבה פעמים אני אומר, אם היינו מחסים את ראש הדף, והיינו קוראים את הלשון הזה, רבים היו חושבים אולי זה מואב ושומש, או בהם מים חיים, אחד מספרי החסידות, כותב הריטפה, למה צריך לברך אוי ולסיוסון? טעם הראשון, כדי לגלויס ולהודיע שהוא מקיים את המצווה לשם שמיים, ולא עם כוונות אחרות. ואויד אומר מוירי, כי הברוכה זה אבוידס הנפש, ובדינו להגדם אבוידס הנפש שהוא למעלה מאבוידס הגוף. פלאי פלאות. כותב הריטבו, קיום המצווה בפועל זה אבוידס הגוף. הברוכה זה ביטוי לעבודת הנפש. ובדין הוא להקדים עבודת הנפש שהיא למעלה מעבודת הגוף. לפי הפירוש השני של הריטב"א, נראה תפי שהברוכה הוא חלק של המצווה. כך תקנו חכמים. צריך לשלב עבודת הנפש ועבודת הגוף. כך ראוי, כך נאה, כך יאה, כך מקיימים את מצוות השם. ולכן לפי הסגנון השני של הריטב"א נראה שברכת המצווה זה כמו חלק של המצווה. לפי הפירוש הראשון זה רק איזשהו גילוי לגלות ולהודיע שעושים את המצווה לשם השם, ולפי זה לכאורה אין קפידה אם מברכים טרם מגיע זמן המצווה. אז פלפלנו מעניין לעניין, ממקור למקור, לסוגיה לסוגיה, וברוך השם בחד וסדר שמייץ ובשמחת התורה. אז עסקנו במצווה חשובה שמקורה בפרשת השבוע פדיון הבן, ובכל זאת עדיין עם קשר מסוים של המעשה בהלכות קורונה. יש עוד סוגיה בפרשת השבוע שקשור לתקופה שלנו. אז קיוויתי וחשבתי שאולי כבר אני כבר לא צריך להיות מוכיח בשער ולהטיף מוסר לאנשים בעניין פיקוח נפש. ניסיתי להשיח את הדעת וקוויתי שכבר לא יהיה צורך, אבל מה לעשות, מה לעשות? ולצערנו הרב בימים האחרונים, בשבוע וחצי האחרון, החשש גובר והמועקה גוברת, ומיום ליום יש יותר ויותר חולים בקרבנו. ואני לא בא לקטרג, אלא באהב או רבו, רק לעודד ולזרז ואין מזעזן אלה למזורוזן. לא רק שהמחלה עדיין חיה בקרבנו, אלא שהיא גם מתגברת. ומיום ליום יש יותר חולים, בעיקר במוסדות חינוך, את אשר יגורנו בה. והיא רצון שלעולם בחיינו לא נצטרך שוב לסגור ישיבות ולסגור כוללים ולסגור בתי הכנסת, אבל כדי שלא נעשה כן, חייבים להיות זהירים. בבית מדרשי ברוך השם אנחנו מתפללים בציבור, אבל אני מקפיד, אף אחד לא ייכנס בלי מסכה, וגם בכולל. החזרנו את הכולל. אני אומר שיעורים בכולל, אבל אמרתי, אברך שקשה לו לשבת סדר שלם, שני סדורים במסכה, שילמד בבית ולא יהיה לי שום קפידה עליו. אז אנחנו צריכים לחזור ולשנן את כללי הזהירות כדי להציל נפשות. ברוך השם לא שמענו לאחרונה על אנשים שחלו עד למאוד, אבל אני חושב שזה רק משום שאנחנו יותר זהירים ואין מזעזן אלו למזורוזים. אבל אי אפשר שנדבר רק על זהירות בדרך הטבע. אי אפשר לדבר רק על רפואה. אי אפשר לשכוח שבשעה צרה ובשעת מגיפה צריך גם לפנות לקודש ברוך הוא. אם השם לא ישמע איר, שב שוקד שוימה. אם השם לא יבן הבייס, שב עמלו בוניו בו. ואום נסבו ישנו בידינו, ובכל דור ודור. לא רק כאשר אויבים מאיימים עלינו, גם בשעת דבר ומחלה, ידענו שצריך להפיל שיח ותחנון לפני הקודש ברוך הוא. ואנחנו מחפשים סגולות. בפרשת השבוע, אחרי הטרגדיה של קורח ועדוסוי, ואחרי שהיה מה שהיה, ובני ישראל, וילוינו כל הדס בני ישראל ממוכרס על מוישה ולהרן לימר, אתם הימתם אסם השם. לא היה מספיק שראו אשגוח פרוטי, שראו את הניסים של הקודש ברוך הוא, ועדיין באו להתלונן על מוישה ויהרן. והקודטוירה מספרת, והיא ביקור הווידו על מוישה ולהרן, ויפנו אלוהי אל מויד, חיסו אונן ויירו כבוד השם. וידע ברשם על מוישה לימר, הרוימו מתוך הווידו הזויס וחלויסם קרוגו וייפלו על פניהם, ויומם מוישה להרן, כך אסמך אתו, ותן עליו איש מעל המזבח, ושים כתורס, והולך מהרו אלוהינו, וחפר עליהם, כי יוצא הקצף מלפני השם, היכל הנגף. התחיל מגפה, ומוישה רבנו אומר לארון, יש דרך אחת לעצור את המגפה. ויקח העין כאשר דיבר מוישה ויורץ לתוך הכל, והנה היכל הנגף בעם, ואנשים התחילו למות, על ימין ועל שמאל. ויתן הסקטורס, ויחפר על העם. ויעמוד בין המסם ובין החיים, ותהיה עוצר המגפו. 14,000 איש מתו במגפו, תוך זמן קצר. איך נעצרה המגפו? על ידי הקטורס. וזאת סגולה לדורס עולם, דווקא בשעת מגפה. ואת הסוד הזה למדנו בזויה, במדרש הנלום, חלק א', חומש ברשס, דף קוף עמוד בייס, שם מסופר, שאליהו הנביא בכבודו ובעצמו גילה את הסוד הזה לרב פנחס. אז בימיו של רב פנחס, בית המקדש כבר חרב, כבר לא הקטירו קטורס, אבל אליהו הנביא אומר לו, כשיאמרו את פרשס הקטורס, זאת סגולה בשעת מגפה, ואין סגולה גדולה ממנה. והמקור הוא פרשס השבוע, כשהתחיל מגפה, מוישה רבנו ברוח קודשוי, אומר לארון הכהן, מהר, אל תתממיה, אל תשתהה, תרוץ, תשים קטורס, ויעמוד ארון בן החיים ומיימסו ותיוצא למגפה. מביא הזויר הקודש, חלק הראשון דפקוף, סוד שגילה אליהו הנביא לרב פנחס, בכל דור ודור, כשיאמרו את פרשס הקטורס, זה סגולה נגד המגפה. חידוש עצום שכותב המבית, המבית מרבסנו הראשונים, אביו הגדול של רבינו המהרית. בר פלוגתאי ובן דוירוי של הבייס יוסף היה מבוגר מהבייס יוסף בצבת, והמבית יש לו ספר נפלא, בייס אלוקים, שער התפילו פרק ט' זיין, הוא כותב אפשר, וזה חידוש עצום, שבזמן שבייס המקדש היו קיים, והיה מגיפה, הכהן נכנס, להיכל עם קטורס, להקטיר קטורס, מלבד קטורס של בויקר ושל בין ארבעים. מלבד מצס הקטורס. אסור היה להיכנס להיכל. זה לאו. בירי קונס. אומר המבט, זה לא בירי קונס, כי הוא התכוון לעצור את המגפו. אז מלבד קטורס של בויקר ושל ערב, שזה חובה, הכהן נהג להיכנס עם קטורס להיכל כדי לחפר על העם. וזה לא בירי קונס. חידוש עצום של המבט. אין לנו בייס המקדש, ואין לנו קורבונס לחפר. אבל תפילס כנגד קורבונס תקנו. וזה סוד שגילה על יו הנביא. ולכן, לא ייתכן שאני רק עטיף מוסר כמו פרופסור. כן, לצערי זה התפקיד שלי. זה התפקיד שלי. אבל אי אפשר שלא לדבר על רוחניס, אי אפשר שלא לדבר על הסגולות. אז לומר קטורס, עם המסכה, עם המסכה, זו סגולה עוד יותר גדולה. כן, לשמור על כל הכללים, אבל הרבות באמירת תהילים, אין סגולה יותר גדולה מתהילים. לומר את פרשס הוא הקדש בכל יום, כי גם זה זויה, גם זה זויה, שפרשס הקדש זה סגולה לעצירת מגפות. עושה 70 תיקונים, לא יודע אם כולם יודעים מה זה תיקוני הזויה. תיקוני הזויה זה 70 תיקונים של הרשב"י. 70 תיקונים שכולם מפרשים תיבה אחת בתורת מוישה. מילה אחת. בראשיס. כל הספר העצום, 70 תיקונים של הזויה, מפרשים תיבה אחת. המילה הראשונה בתורת מוישה. בראשיס. ולא מספיק בשיבום, יש תיקונים, תיקון תניונה, אחרי השיבים תיקונים. ושם מופיע קטע שמגלה הרשב"י. שם מירס פרשס וקדש, אף היא מסוגלת לעצור מגפות. ולכן אני מתחנן בפני כולם. אני יודע שבדרך כלל אין זמן, בבוקר לא אומרים את הקרבונוס, רצים. זה שעת מגפה. ואנחנו מחפשים גם סגולות. כן, צריך לשמור על כללי הזהירות, להתרחק איש מרעהו, ללבוש מסכות, לנקות את הידיים. אבל יש הקדוש ברוך הוא בשמיים, ובסופו של דבר הכל משגוח הפרוטיס, ולכן צריך לרבות בתחלן ובתפילו, וללמוד מה קרה בפרשת השבוע, איך עצרו את המגפה על ידי קטורס. אז אני מציע שכל אחד יקפיד בימים האלה לומר גם פרשת סוואקדה בבוקר, ובעיקר פרשת הקטורס, כי אין סגולות גדולות מאלה. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא באמת יצור את המגפה כפי שעשה בפרשת השבוע בזמן קורח והדוסוי, שנשמה ונשמאס הבסוירס טויבס ישועס ונחומס ונשנזכה בקורוי לישועס אילומים ולביע סגויל צדק במהירו ויומנו אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.